גמרנו את פסקה, התחלנו את פסקה ח'. כן, כן, פסקה ח'. כן. רק שנייה. וזה בעמוד כף ד'. כן, מה אתה רוצה?
דיברת על בתי כנסת מול מסגדים, ששם בעצם התפילה אישית.
כן.
לא נקרא התפילה.
כן.
ועלה לי רעיון על זה שבעצם אדם כאדם, אם הוא באזור היהודי, אז בעצם ההתפתחות המוסרית שלו היא קבוצתית, ואדם גוי, ההתפתחות המוסרית שלו היא תבוא יותר בעבודה אישית. יש משהו במה שאני אומר?
יש משהו מה שאתה אומר, בעצם מחוץ לנושא של השיעור. לכן אני לא אחזור על השאלה, למרות שדבריך הנכונים הם. טוב, ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו נקד בעמוד ד' במהדורת מוסד הרב קוק של הספר אורות. התחלנו את הפסקה.
התחלנו,
נכון. השם צבאות. אני אמרתי כמה פעמים שזה בעמוד כף ד', שזה בישראל ותחיית ופסקה ח', לא, לא, מה קרה? טוב, בקיצור, השם צבאות הוא השם אלוהי ישראל, וצבאות ישראל צבאות השם הם. טוב, מה זה הסיפור הזה? מה זה השם צבאות? צבא, זה לצבוא בעברית, זה להיאסף, להתאסף. האספה שבדרך כלל מכוונים אליה כשאומרים צבא, הכוונה לצבא כפשוטו של לוחמים, חיילים. אז השם צבאות הוא אלוהי הצבא שלו. זה נשמע מיליטריסטי. איך אומר הכתוב? לא בחיל ולא בכוח. כי אם ברוחי, מי אמר את זה? השם צבאות. כי אם ברוחי אמר השם צבאות. לא אמר השם, השם צבאות. זאת אומרת שאותו אלוה שהוא אלוהי הצבאות, אומר לא בחיל ולא בכוח אמר השם צבאות. זאת אומרת שיש הייתי אומר, בהתייחדות שמו של הקדוש ברוך הוא על המדינה, על מוסדותיה, דהיינו הצבא, יש מגמה מוסרית רוחנית פנימית. בסדר?
לא.
מה לא ברור?
לא ברור, לא שמעתי.
לא שמעת, אז אל תגיד, זה לא ברור. תגיד שלא שמעת. בסדר. כשאדם עובר, בבקשה תחזור. השאלה היא, מה הסיבה? אם זה בגלל שלא הקשבת, או בגלל שלא הבנת, זה שני דברים שונים. טוב, לא הקשבת זה לא בסדר. לא הבנת זה נורמלי. בסדר? זה לא בסדר. עכשיו, ההתייחדות של שמו של הקדוש ברוך הוא על המדינה, ומוסדותיה, ובכלל זה הצבא, היא גונזת בתוכה מגמה מוסרית פנימית. עכשיו ברור?
אני אגיד גונזת, לא יודע שאמרת שמתחדל
שווה, המדינה, אבל איפה המוסריות פה? יכולת להגיד שהקדוש ברוך הוא לא המדיני, לא מוסרי. עכשיו, אנחנו יודעים שבתוך המגמה המדינית הזאת, גנוזה מגמה מוסרית. שאמר, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבאות. כלומר, אותו אלוהי צבאות, הוא גם פועל דרך הצבאות האלה את רוחו. או כפי שכותב הרב קוק בספר נהדר בקודש, מאמר נהדר בקודש, שמופיע במאמרי ראייה חלק ב', אלמלא הידיעה הברורה שלנו, שהלאומיות הישראלית בנויה על יסוד מגמה מוסרית, לא היינו מצטרפים אליה. זה מאוד מעניין, כי נושאיה הרשמיים של הלאומיות היהודית לא תמיד מודעים לזה. נכון? כן או לא? הבנת אותי? למדת לו, אתה מפחד ממני עכשיו? אתה לא צריך לפחד. השאלה, לא הבנתי, היא שאלה לגיטימית. לא הקשבתי, זה לא בסדר. לא הבנתי, זה בסדר גמור. עכשיו, אם כשאני מסביר, ואתה לא הבנת, אתה לא שואל, אז אתה מסביר את הזמן שלך ושלי, לא? לא חבל? אני שם לב, שם לב, זה סתם, אני לא סתם ככה מלקט את האנשים פה, שם לב. טוב, אני אומר, שוב, מה אומר הרב קוק בקשר להצטרפות שלנו אל הלאומיות היהודית. הרי הלאומיות היהודית, מה היא? היא הציונות, כן? הציונות. לא תמיד נושאיה הרשמיים של המגמה הלאומית, דיינו ראשי הציונות, מודעים למגמות המוסריות ערכיות שהם סוחבים איתם בתוך הסיפור הזה. אבל אנחנו יודעים יותר טוב מהם מה הם חושבים. כלומר, הם חושבים שהם חושבים, ואנחנו יודעים מה הם באמת חושבים. בסדר? אנחנו יודעים שכל המהלך הגדול הזה של הקמת צבאות ומדינה, זה בשביל השם צבאות. בסדר? אנחנו יודעים את זה, למרות שהם לא יודעים. כן, בבקשה. כן, ההצטרפות זה נאמר מכוחם של אנשים שבאים מרקע דתי. כן? הרי הרב קוק בימיו עמדה השאלה, האם להצטרף לתנועה הציונית או שלא להצטרף לתנועה הציונית? האם להחליט שאנחנו עדיין ממשיכים את מהלך הגלות או לא? זאת הייתה שאלה רצינית. בימינו השאלה הזאת היא פחות בעייתית, אתה נתון בתוך הדבר הזה, אתה נולדת במדינת ישראל. כן, בבקשה. אתה אומר שהיית מצפה שאנשי אמונה יתחילו את המהלך הזה. תשובה, הם עשו את זה. הם התחילו ולא הצליחו להמשיך. הרי ראשית השיבה לציון לא התחילה מהרצל, אלא התחילה כמה דורות לפניו על ידי צדיקים. וזה מה שהוליד את היישוב הישן. אבל אחר כך קשה לקוח. גם חובבי ציון, זה לא היה משהו. הם הצליחו, כל הכבוד, הם הקימו את פתח תקווה ואת ראש פינה ועוד כמה דברים טובים, אבל להפוך את זה לתנועה מדינית, פוליטית, היה צריך אדם עם הגאונות של הרצל. נכון? אז, אבל זה אתה צודק, שהם התחילו, הצדיקים התחילו, ואחר כך קשל כוחם. כן, בבקשה. כן, אלה שהקימו את המדינה היו חייבים להיות חילוניים, כי רק החילוניים מסוגלים להקים מדינה. להמשיך את המדינה זה סיפור אחר, אבל להקים את המדינה היה צריך חילוני. למה? זה דבר פשוט. אם הקדוש ברוך הוא, אני הסברתי את זה כמה פעמים, אני רואה שצריך להחזור על זה. אם הקדוש ברוך הוא היה מבקש מהרבנים להקים מדינה, מה הם היו עושים? הם היו מקימים ועדה, שבה היו דנים בדבר הזה, ואחרי מספר חודשים של דיונים, האם אפשר לקיים מדינה ששומרת שבת ואוכלת כשר ומשטרה וכו'. הם היו מגיעים למסקנה שזה אומנם אפשרי, אבל דורש שימוש בהרבה היתרים של שעת הדחק. ולכן ליבנו נוקפנו, ואנחנו מציעים לדחות את הרעיון לזמן מאוחר יותר, כאשר יימצא פתרון יעיל יותר. ואז הקדוש ברוך הוא, שלא רצה לחכות יותר, שלח את בן גוריון עבדו, שלא אכפת לו אם אוכלים כשר בצבא או לא, אם שומרים שבת או לא, הוא רוצה להקים מדינה וזהו. בסדר? ואז עשה בן גוריון את רצון בוראו והקים את המדינה. זה מובן?
אה? אתה רק תסביר על איך שכאילו חסידים בונים זה, מסילת רכבת.
איך הם בונים מסילת רכבת? אני אף פעם לא הסברתי את זה.
כן, לא עושים לי שברח, אף פעם הקו.
לא נכון.
לא, זה כביש.
אני דיברתי על כביש, הוא על רכבת.
אה.
אבל אני מקבל את האפשרות גם לדבר על הרכבת, זה אפשרי, כן? בסדר, תודה. אם כן, איפה היינו? כן, אז זה ברור, כן, הבנייה של המדינה זה גם ביציאת מצרים אותו סיפור. מי יכול היה להוציא את ישראל ממצרים? כן? הקדוש ברוך הוא אמר למשה תעשה את זה. אמר משה, תשמע, אני לא מתאים. נכון? יש בסנה, נכון? סיפור כזה. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מתאים. אני גדלתי במצרים, אני לא מהחבר'ה. אני מבית פרעה, אחר כך הייתי אצל יתרו. אני זר את כל החבר'ה. שלח נא ביד תשלח. מה זה שלח נא ביד תשלח? שלח את מי שאתה רגיל לשלוח. רש"י אומר, למי הוא התכוון? הוא התכוון לאהרון אחיו. אהרון היה נביא, גדל במצרים, בין החבר'ה, בתוך הגטו, בתוך בית המדרש, שלח אותו. רב, מה אתה שולח אחד מגולח כמוני? אמר לו, ואז התגובה של הקדוש ברוך הוא, אתם זוכרים מה התגובה של הקדוש ברוך הוא שם? ויחרף השם במשה. ויחר אף השם במשה. כועס עליו. למה? אומר לו, הלו, אהרון אחיך, הלוי. מה זה? אהרון אחיך הלוי. הרב, מהגטו. ידעתי כי דבר, ידבר הוא. מה זה דבר, ידבר הוא? הם מדברים. מה הם עושים שם בישיבה? הם אומרים, בעזרת השם יתברך, אנחנו נצא מהגלות הזאת. ריבונו של עולם עוד יוציא אותנו ממצרים, ישלח לנו משיח, ישלח לנו זה, צריך להתחזק בתפילה, במעשים טובים וכו'. ידעתי כי דבר, ידבר הוא. אתה רוצה שאני אשלח אותו? אתה לפחות יש לך כישרון של מדעי המדינה. למדת את זה בווינה. אחר כך בפריז. כשראית איש מצרי מכה את דרייפוס, עשית משהו. עכשיו, מה הבעיה? שאנשים כמשה, יש להם בעיה. הם רוצים גושפנקה מהממסד הדתי. כן? הם מחפשים, עד עצם היום הזה, תמיד בהסתדרות הציונית ובממשלות ישראל, תמיד היו מוכנים לשלם כסף כדי שזקן אחד יישב איתם בממשלה, נכון? אפילו בשוחד, רק תשב איתנו. כן? אז מה יהיה עם משה? משה צריך את הגושפנקה. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדע. הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. כלומר, יש בתוך בית המדרש אסכולה אחת. לפחות הרב קוק אומר שמה שאתה עושה זה בסדר. בסדר? לכן שלח אותו. טוב, תמיד ככה. את מי אתה שולח לשליחות לחוץ לארץ? מי שרוצה לך, מי שמחפש שליחות או מי שלא רוצה? מי שלא רוצה, נכון? אם הוא רוצה, זה בעיה. נכון? טוב. אבל זה גם, הנציב מיבולוג'י מסביר את זה. הרי מה אמר משה? והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. כי יאמרו, לא נראה אליך השם. מסביר הנציב שהדגש הוא על המילה אליך. כלומר, לא שלא נראה השם. הם מחכים שיבוא נביא, שיוציא אותם ממצרים. אבל הם אומרו, אליך, אל אדם כמוך, לא ייתכן שהשם נראה.
למה לא?
למה לא? מסביר הנציב, בגלל שמשה היה נראה כמצרי, מלומד בחוכמות חיצוניות, מדבר בלשון מצרים, ואורחות חייו היו כאורחות מצרים. לכן הוא אמר, אחד כזה, שאפילו יידיש לא ידע לדבר, הרי זה מה שאומר, לא ידע תדבר. נכון? הוא אומר, כבד פה וכבד לשון אנוכי. מה זאת אומר? כן, אבל מה זה כי כבד פה לא איש דברים אנוכי. כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. מה זה כבד פה וכבד לשון? הכוונה שהוא צריך להסביר לעם עם מבטא מצרי את מסורת אבותיהם מבית המדרש. אתה מבין? יגידו, בסדר, גרמנית אתה יודע מצוין, כתבת דאס יודנשטאט. אבל איך אתה יכול בכלל לדבר... אתה רוצה להגיד שאתה מייצג את מה שלמדנו בספרים? מה שקיבלנו מאבותינו אברהם יצחק ויעקב? זה היה קושי, זה לא נראה אליך השם. עכשיו, מעניין שכשמשה העלה את הטיעון הזה, משה העלה את הטיעון שיגידו שהוא לא מסוגל והכל, נכון? שהוא לא מתאים. השם העניש אותו, נכון? העניש אותו בצרעת. אז מכאן הנציב וביולוג'ין אומר שזה חטא לחשוב שעם ישראל לא יאמין לאחד כזה. שימי לב. כלומר, זה עבירה לחשוב שהיהודים לא יקבלו גואל חילוני. כי ברור שהיהודים יקבלו. ככה הוא, הנציב וולוז'ין ככה הוא כותב, מה אני אעשה? זה לא אני, ראש ישיבת וולוז'ין. כן, מה? אגב, היה לו, זה לא היה לו קל להגיד דברים כאלה, כי בתוך הישיבה שלו היה עוד ראש ישיבה שאמר הפוך. כן, מה אתה אומר? זה נכון. נכון.
אז אם הוא בא בשם השם,
אתה חולק על הנציב וולוז'ין? אני רוצה להבין. בסדר. כי הנציב וולוז'ין מסביר מדוע הוא יושב בוועד אחד בחובי ציון עם פינסקר ועם ליליאנבלום. זה מה שהוא רצה להסביר שם. כי הנציב כתב את זה כדי להסביר מדוע הוא יושב בוועד אחד של חובבי ציון עם פינסקר ועם ליליאנבלום. בסדר? שלא הניחו תפילין של רבינו תם. טוב. עכשיו, בואו נחזור אם כן לנושא. השם צבאות. הוא השם אלוהי ישראל. עכשיו, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא, כשהוא נגלה אצל בני ישראל, הוא נגלה דרך הכלל, בעוד שאצל הגויים, העבודה היא דרך הפרט. כלומר, אין עבודת השם דרך הפוליטיקה אצל אומות העולם. הכלל לא שייך לקודש. מה שאין כן היחיד, כן שייך לקודש. דרך הנשמה שלי אני יכול להתחבר למדרגות רוחניות גבוהות וכו'. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, השם צבאות הוא השם אלוהי ישראל, בצבאות ישראל צבאות השם. זה חידוש שלנו. אם כן, זה כן מתקשר לדבריך בתחילת השיעור. טוב. ברוחנו ועצמות נשמתנו, מה זה רוחנו, הכוונה הכללית, ועצמות נשמתנו הכללית, כמו הלאומית, חרוטים במכתב אלוהים, כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. מאיפה הוא לקח את זה? מהכוזרי הוא לקח את זה? בכוזרי כתוב שחרוטים במכתב אלוהים, כוחו וגבורתו שיוצר בראשית בנשמתנו? אני אגיד לך מאיפה הוא לקח את זה. הוא לקח את זה מהפסוק הראשון בתורה. איך מתחילה התורה? בראשית. ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. אומר רש"י, מה טעם פתח בבראשית? מה טעם פתח בבראשית? מה אומר רש"י?
שלא יגידו
אומות העולם. לא, שאם יאמרו אומות העולם. כן, בסדר. יפה. זאת אומרת, כדי שתהיה לנו תשובה בוויכוחים פוליטיים.
בעניין ארץ ישראל, לא?
בעניין ארץ ישראל, כן. שליסטים אתם, שכיבשתם, שארצות שבע גויים וכו'. אז כשאנחנו באים לענות אל טענה בתחום הפוליטי, אנחנו מתחילים עם בריאת העולם. כן, דבר קצת מוזר. כלומר, אתה מכניס, אני זוכר פעם עיתונאי אחד, שאל את הרב אבינר ברדיו, מדוע אתם מכניסים את אלוהים בשאלות טריטוריאליות? כן? כלומר, במילים אחרות, אלוהים יכול להתעסק בעניינים שלו, אבל לא בעניינים שלנו. מה זה מעניין אותו בכלל? כן? כאילו, שאלה מעניינת, כן? אתה מכניס את אלוהים בשאלות טריטוריאליות. זה מראה עד כמה שהנצרות חדרה עמוק לתוך הנפש שלנו. משהו ענה דברים נכונים אגב. אבל זה לא הנושא כאן. כן? עכשיו, זאת אומרת שכאשר אתה בא, כלומר, כשאתה בא לדון בעניינים של השם צבאות, אתה זקוק ליוצר בראשית. אתה לא יכול להתחיל מפחות מזה. אגב, כשמנסים לתת תשובות שהן פחות מהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה לא עובד. למשל, אתה אומר, מה אני עושה ביהודה ושומרון? זה נחלת אבותינו. כן, יש עוד מישהו שאומר שזה נחלת אבותיו. כן, אבל אני זקוק לעומק אסטרטגי. כן? אבל יש היום טילים, זה לא יעזור לך. כן, אבל מסיבות כלכליות. סיבות כלכליות. אתה תראה דווקא שאתה משקיע שם מיליארדים, עדיף בכלל שתצא משם. כן? אז אתה אומר, כן, אבל יש טרור. טרור, תשים גדר. כן? כלומר, זה לא יעזור. כל ההסברים שלא תיתן, בסופו של דבר, הם נופלים. נופלים. אלא אם כן, אתה מתחיל מבראשית ברא אלוהים. אם אתה מתחיל בראשית ברא אלוהים, יש לך כבר היגיון למה שאתה אומר. מה אני יכול להסביר?
למה הוא כאילו אומר, אני מבין שישראל יקרים ראשית, אבל אני לא מבין איך אנחנו מסיקים את זה, מה שרשי כתב בפסוק.
כלומר, אתה שואל איך רשי הבין מהפסוק בראשית ברא אלוהים שיש לנו תשובה בנושא ארץ ישראל. זה מה שאתה שואל? טוב, זה באמת נושא רחב מאוד. אתה צודק, כן. יש לי קלטת על זה, שנקראת כוח מעשיו יגיד לעמו. אני חושב שזה השם של הקלטת. שעה. אני מסביר שמה את הרש"י הראשון על התורה. בסדר? אז שמע נא, ודעת לנפשך ינעם. טוב. אלי, אתה יכול למצוא לו את הקלטת? טוב. טוב, פניתי אל אלי גרון בשבילך. טוב. העולם ומלוא, בואו נמשיך בדברי הרב. העולם ומלוא מיד השם נוצרו, נתהוו וקמו, מתהווים וקמים, חיים ומתקיימים, מתפתחים ומתעזרים. במילים אחרות, הכל מתחיל ונמשך מאותו דחף ראשוני. זה קצת דומה, אם כי יש הבדל, אנחנו באמת נראה, קצת דומה לרעיון של הפילוסוף ברגסון. היה יהודי אחד, ברגסון, הנרי ברגסון, הוא אמר שכל ההתפתחות של העולם היא תוצר של דחף חיוני ראשוני. למשל, למה הדבר דומה? לחץ שנורא. אז החץ, כשהוא נורא, הוא סוחב בעקבותיו הרבה דברים. אז כך בעצם הסביר ברגסון את המציאות, כתוצר של איזה דחף חיוני שהולך ומתפתח. בין היתר, דרך האבולוציה הדרוויניסטית, דרך ההתפתחות ההיסטורית, יש איזה משהו שהולך ודוחף. כן? אז זה קצת דומה למה שאומר כאן הרב גם כן. העולם ומלוא, מיד השם, נוצרו, נתהוו וקמו, מתהווים וקמים, זה ממשיך. חיים ומתקיימים, מתפתחים ומתעזרים. בסדר? זה דומה. אבל יש הבדל. בין ברגסון לבין הרב. מה ההבדל? ברגסון, כשהוא מדבר על החץ שנורא, הוא לא יודע לאן החץ צריך להגיע. אין לו מטרה. סתם זה נורא. מה שאין כן, לפי הרב קוק, החץ נורא אל מטרה. כלומר, המטרה היא המושכת את החץ. לא הקשת הראשונה. מובן? אפשר לומר, יש מטרה מגנטית שמושכת את החץ אליה. כמו בסיפורים שאתה יורה חץ, אחר כך מצייר מסביב את המטרה. אז זה פה כמעט אותו העיקרון, זה המטרה שמושכת את החץ אליה. אז זה בטוח מגיע. בסדר? איך נקרא הכיוון הזה, המשיכה הזאת אל המטרה? זה נקרא בשפה שלנו אורו של משיח. כן, מה אתה אומר? מי, ברגסון? האם ברגסון היה אדם מאמין? זה שאלה.
לא, הוא לא הניח תפילין של
רבינו תם, זה בטוח. השאלה, האם אפשר לקרוא לו מאמין?
לא, השאלה אם הוא מאמין בראשית, כאילו
שלחץ
הזה יש...
אני מבין מה שאתה שואל. זה מקום לדיון. מקום לדיון. מה בדיוק ברגסון חשב על אלוהים? כן? אפשר לומר שהייתה לו נטייה חזקה מאוד אל הנצרות. זה כן. היה לו רגש דתי, מיסטי אפילו, עמוק מאוד. השאלה איך אנחנו היינו מגדירים את זה מבחינת המושגים שלנו, זה יש מקום לדיון. בסדר? טוב. איפה אנחנו? על אמתנו בנחלת השם קשורה היא ביצירת מעשה בראשית. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. מה זה כוח מעשיו? זה מעשה בראשית. הגיד לעמו, גילה לנו בתורתו, לתת לנו כדי להצדיק את זה שאנחנו מקבלים נחלת גויים, את ארץ ישראל. כלומר, יש קשר בין זהותנו הלאומית לבין ראשית הבריאה. בעוד שכל זהות לאומית אחרת, מה מקורה? כל הזהויות הלאומיות שיש בעולם, איפה זה מתחיל? מה? בבל, לא תמיד, אני יודע. מהטבע. מהטבע. ראיתי?
כן.
יופי. כן. כשאנחנו שואלים למשל, איך נוצרה איטליה? אני לא חושב שאיטליה נוצרה בבבל. אבל היא נוצרה מתוך יחסי גומלין, אינטראקציה בלעז, בין יושביה של איטליה לבין התנאים הגיאופוליטיים שהיו שם, זה יצר את האומה האיטלקית. לא? כלומר, לא צריכים להתחיל את איטליה מבריאת העולם. איטליה זה הופיע מתי שזה הופיע, בדור מן הדורות. נכון? מה שאין כן, הזהות הישראלית שורשה בבריאת העולם. כן, מה אתה אומר?
יש הספר של הרב קוק שאומר איך נוצרות אומות.
כן.
זה מתחיל בקבוצה של אנשים.
אתה מדבר למהלך האידאות, כן.
כן, אז זה נכון לכל אומות העולם?
כן.
כן,
זאת אומרת... כן. טוב. מה?
עמלק אין להם מקום בעולם.
טוב, עמלק זה משהו מיוחד, אתה צודק. עמלק זה תגובת נגד. כלומר, עמלק נולד מהתסכול. נכון? עמלק נולד מהתסכול. בגלל שיש עם ישראל, יש עמלק. כן. אבל זה כשאמרנו, זה הצד האפל שלנו, כי יכול. כן.
איך זה שבתפילה יש לנו או המילה
אמת
הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, או הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מישראל? אין קטע שמחבר ביניהם.
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר... בתפילה יש לנו או הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, או הקדוש ברוך הוא מוציא ממצרים. אבל מה מקשר בין שניהם? יש לי שאלה קטנה. איפה ראית הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בתפילה? טוב, זה בברכות. זה בברכות. אבל אתה צודק, גם אם נאמר, נגיד, נכנה גם את הברכות תפילה, זה לא לגמרי ברור. אבל שמה, יש ברכת יוצר המאורות וברכת אהבת עולם, נכון? אהו, אתה איתי?
כן.
או אהבה רבה. כן. ברכת יוצר המאורות מדברת על יצירת הטבע. אהבת עולם או אהבה רבה מדברת על נתינת התורה לאומה הישראלית, נכון? מה מחבר בין שניהם? שמה ישראל. נכון? אלה הם ברכות שלפני קריאת שמה. אז מה אומר, מה אומר הפסוק שמה ישראל? שגם השם וגם אלוהינו זה השם אחד. כלומר, גם השם הנותן התורה וגם אלוהינו בורא הטבע זה השם אחד. בסדר? אז יש חוליית קשר.
זה לא...
אה?
זה לא... אני שמעתי את
הדברה
השם שהוא אלוהינו, עתיד להיות השם אחד.
זה רש"י. נכון. מה שאתה אומר עכשיו זה רש"י.
זה
הסבר של... ההסבר של רש"י הוא הסבר הפסוק כפי שהוא משולב בתורה. כלומר, בהקשר שבו זה נאמר בתורה, זאת המשמעות של הפסוק. השם שהוא אלוהינו ולא אלוה האומות, עתיד להיות השם אחד לכולם. מה שאני הסברתי זה השילוב של הפסוק הזה ברקע של הברכות האלה. למה אחרי הברכות הובא הפסוק הזה? בסדר? לכן, כל, אותו משפט, לפי ההקשר שלו, משנה משמעות. אוקיי. אז מה שאומר כאן? הלאמתנו בנחלת השם, קשורה ביצירת מעשה בראשית, כוח מעשה, ויגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. הגבורה האלוהית השרויה בעולם, שחידשה את העולם ומחדשתו בכל יום. היא שמפיה שמענו את התורה, מפי הגבורה שמענו אנוכי ולא יהיה לך. וכל התורה כולה קיבל משה מפי הגבורה. מה הוא רוצה להגיד כאן? הגבורה האלוהית, אני חוזר עוד פעם, השרויה בעולם שחידשה את העולם. אז זאת אומרת, מה חידש את העולם? חידש הכוונה ברא, כן? איך נברא העולם? על ידי הגבורה האלוהית. מה זה גבורה? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא כובש את יצרו לפי זה? מה זה יצרו? שהוא מצמצם את אינסופיותו כביכול. זאת אומרת, שהיצר האלוהי זה המוחלטות, אין עוד מלבדו, האלוהים הוא הכל, אז אין מקום לזולתו. עצם זה שהוא נותן מקום למי שאיננו הוא, זה עצמו גבורה. בסדר? היא מין צמצום כזה. עכשיו, אז אם כן, הגבורה היא מקור המציאות. כן? אלוהים זה כינוי של גבורה. בראשית ברא אלוהים. זאת אומרת, הגבורה הזאת, ההתגברות הזאת, על ההתפשטות האינסופית, זה מה שחידש את העולם. אבל מה אומר כאן הרב? אותה גבורה אלוהית השרויה בעולם שחידשה את העולם וחדש לו בכל יום, היא. שמפיה שמענו את התורה. כי הרי חז"ל אמרו, מפי הגבורה שמענו אנוכי ולא יהיה לך. וכל התורה כולה קיבל משה מפי הגבורה. מה זה רוצה להגיד שמפי הגבורה? מפי הגבורה הבורת. כלומר, זה כאילו בא לומר שהחוקה של אותה אומה, גם היא קשורה ליצירה הראשונה. מאיפה באים החוקים של האומות? מעצמה, מהטבע. כן, היה גוי אחד בשם מונטסקיו. שמעתם עליו? מונטסקיו, רק עכשיו שמעת עליו. זה היה אדם חשוב. מונטסקיו כתב ספר יסוד במדעי המדינה נקרא רוח החוקים. הוא כתב את זה לפני 300 שנה בערך. כן? רוח החוקים. שבו הוא מסביר איך יש דבר כזה חוקים אנגליים, חוקים צרפתיים, חוקים רומאיים. הוא רוצה להסביר שהחוקים שהאומות נותנות לעצמן הם חוקים הנובעים מאופיים הלאומי ומהתנאים הגיאוגרפיים שבהם הם חיו. ולכן אין פלא שבאנגליה אומרים ככה, בצרפת אומרים ככה. זה הייתה הטענה של... מה? לא בטוח שזה לגמרי הגיוני, אבל ככה הוא חשב. ומה שמעניין מאוד זה שבכל רשימה, הוא שמע על רשימה ארוכה מאוד של חוקים, חוץ מחוק אחד. התורה. את זה הוא בכלל לא מציין. זאת אומרת, כאילו הוא שכח, שכח לדבר על זה. השתמית מה? זה לא אנטישמיות. זה לא אנטישמיות. זה מסיבה הרבה יותר עמוקה. כי הרי ברור שאת חוק התורה הוא הכיר. מה? אדם שגדל באווירה שבה הוא גדל, לא יכול שלא להכיר את חוקי התורה. מה?
סותר את הגישה שלו.
יפה. כי זה באמת לא תואם את הגישה שלו. כי התורה ניתנה לפני שנכנסנו לארץ. אז הוא חש את זה שאין התאמה בין התורה לבין התנאים הגיאופוליטיים שבהם התורה ניתנה. זאת אומרת שיש פה משהו שבא ממקור אחר. בסדר? אלא מאיפה באה התורה? מאותה גבורה שחידשה את העולם.
אבל זה, איך אתה מביא את זה משפט אלוהי הארץ?
יש משפט אלוהי הארץ. אבל מאיפה באה התורה? מן השמיים. זהו. תראה, בבקשה.
גם האדם יכול ללמוד, גם עם ישראל יכול ללמוד מהמשפט הזה, שהיא מידה שבן אדם גם יכול להתנהג
לפיה? מי זה משפט?
חנון,
אף אתה יהיה חנון, מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. מה אפשר ללמוד מזה? לגבי
התנהגות של האדם.
תחזור
בבקשה
על השאלה. אבל אם עכשיו עברו. נו. אתה קראת עכשיו למשפט. זה כאילו דרך שהקדוש ברוך הוא מתנהג, לכאורה.
איך? דרך שהקדוש ברוך הוא מתנהג, איפה? איך?
לגבי בריאת העולם.
הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה נכון, הלאה.
גבורת הצמצום.
האם מזה גם אפשר ללמוד התנהגות של...
מה הוא בורא, אף אתה בורא?
לא.
אלא?
יכול להיות.
מה השאלה?
השאלה אם זה בדיוק כמו כל אותם דברים שאנחנו לומדים. מה הוא חנון, ללכת בדרכי השם.
אז איך אתה רוצה שנלך בדרכי השם פה?
אין לי מושג.
אני לא מבין.
אני שואל, איך אפשר?
אני יודע שאתה שואל, אני פשוט לא הבנתי את השאלה. אז אני שואל שאלה אותך, כדי שתבהיר לי את מה שאתה שואל, כי אני לא הבנתי עדיין. האם אתה שואל איך אפשר ללמוד מהאופן שבו קדשו ברוב את העולם, הנהגה עבורנו?
כן.
זה השאלה?
כן.
זאת אומרת, מה הוא בורא, אתה בורא, למשל. זאת שאלתך. יפה, אז הבנתי עכשיו את השאלה.
אוקיי.
למה היית לפני כן הכחשת שזאת שאלתך? תשובה. בוודאי. שאפשר ללמוד מזה. כן? איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? אנחנו לומדים מזה גם אצלנו, לא? אגב, יש שאלה מעניינת, בתחילה, דרך חיים, שם המהר"ל מסביר את המחלוקת בגמרא, מה צריך ללמוד כדי להיות חסיד. האם צריך ללמוד מסכת נזיקין, מסכת אבות או מסכת ברכות? יש שלוש דעות. ראיתי?
כן.
אז שם יש... המהר"ל מסביר שזה שלושה כיוונים של תורת המוסר. בן אדם למקום זה ברכות, בן אדם לעצמו זה אבות, בן אדם לחברו זה נזיקין. אהו, תהייתי פסיקו. עכשיו שואל המהר"ל, מדוע כשרצו לקחת אב ציפוס של בן אדם לחברו, לקחו מסכת נזיקין, לא לקחו הלכות צדקה. אז הוא אומר, כי זה יותר חסד עם חברו לא להזיק לו מאשר לתת לו צדקה. כי כשאני נותן לו צדקה, אני חודר לתחומו. כשאני לא מזיק לו, אני נותן לו את המקום שלו. וזה אני דומה לבורא, הנה, בסדר. יש פה שאלה ממכון אורה שנה שעברה. זה מין שם בשואל. טוב. מה פירוש כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים? ארץ ישראל היא נחלת גויים? עד כאן שאלה. את השאלה הזאת אני שאלתי בקלטת, הנקראת כוח מעשיו יגיד לעמו. אז תכין גם בשבילה את הקלטת אלי, בסדר? אבל יודע מה, אני לא בטוח שהיא תבוא לקחת את הקלטת. אני בקצרה. אם אנחנו רואים בדברי רש"י, דבר מאוד משונה. כן? מה טעם פתח בבראשית? אומר רש"י, משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אז מה הפסוק הזה אומר? שארץ ישראל שייכת למי? לגויים. זה קוראים לזה גול עצמי. אתה רוצה להגיד שארץ ישראל היא שלך, ואתה מביא פסוק... רגע. רגע, אני מתייחס. כן. לא, רק שנייה. אבל אתה מביא פסוק שאומר שארץ ישראל שייכת לגויים. איך אפשר להגיד דבר כזה? התשובה היא שהגויים לא טוענים שארץ ישראל איננה שלנו. אם מסתכלים בפסוק, כתוב שאם יאמרו אומות העולם, נסתים אתם שקיבשתם ארצות שבעה גויים. לכאורה, אם הטענה היא שארץ ישראל היא איננה שלכם, פה נשאלת שאלה רצינית. מי הם הגויים ששואלים את השאלה הזאת? אם מדובר בגויים שמאמינים בתורה, אז הם לא צריכים את הפסוק של בראשית כדי לדעת שארץ ישראל היא שייכת לעם ישראל, זה כתוב בכל דף בתורה. נכון? כל עמוד בתנ"ך כתוב שארץ ישראל היא שלנו. אם מדובר בגויים שלא מאמינים בתורה, אז מה זה יעזור שיהיה כתוב בראשית ברא אלוהים? זה ישנה משהו? אלא מה? מדובר בוודאי בגויים שמאמינים בתורה. אתם מכירים גויים שמאמינים בתורה? אני כן. 1.5 מיליארד גויים מאמינים בתורה. זה מי הם? הנוצרים. לא מקיימים אותה. אז זה בדיוק מה שאמרתי אתמול בלילה, שהם קיבלו את התורה. הם מאמינים בתורה, רק הם לא
קיבלו מאוד.
לא, זה לא קיבלו מאוד. הם באמת מאמינים בתורה. רק הם מקיימים אותה, זה משהו אחר לגמרי. אבל הם קיבלו את התורה, בין שום ספק, הם מאמינים בה. לפחות. מה?
המוסלמים
לא. אבל הנוצרים סבורים שהתורה היא אמת. בין שום ספק. אלא שהם טוענים שליסטים אתם, לא כתוב גזלנים אתם, ליסטים אתם שכיבשתם. כלומר, ארץ ישראל זה שלכם, אבל למה לקחתם את זה על ידי כיבוש? הייתם צריכים לחכות עד שהקדוש ברוך הוא יגיש לכם את זה על מגש של כסף. זה לא מוסרי לקחת את הארץ בכוח. זאת הטענה. והסיבה, עכשיו למה הנוצרים אומרים את זה? כי הנוצרים סבורים שאין דבר כזה זכות של האדם. כי האדם הוא חוטא ביסודו. ולכן אין לך זכות לקחת את הארץ. מה התשובה? אז בעצם איך האדם מקבל את הארץ לפי הנוצרים? כמו שאדם מקבל נחלה.
ירושה.
נחלה, ירושה. אדם קם בבוקר, אומרים לו, בוקר טוב, תדע לך שבלילה מתה בת דודה של סבתא שלך ולא היו לה יורשים אחרים ממך. ואתה ירשת את האחוזה שלה באוסטרליה. באמת? אז אני מיליונר. כן, אבל תדע לך שגם בלילה הכלב שלך שמה נשך את השכנה ואתה צריך לשלם פיצויים. מה? אבל אני לא רוצה את הכלב. אדוני, זה שלך, זה הרכוש שלך שהזיק, אתה צריך לשלם. כן, זאת אומרת שאדם מקבל את הירושה בלי כל רצון. כן, זה מה שאין כן. אז ככה הגויים חושבים שצריך לקבל את ארץ ישראל. מה אומרת התורה? שצריך לכבוש. איפה זה כתוב בראשית שצריך לכבוש?
התנחלתם את הארץ.
במעשה בראשית אני שואל.
פרו בארץ ורבובה.
פרו בארץ ורבובה? אין פסוק כזה. אבל גם אם זה יהיה דומה, זה לא הפסוק, זה לא אומר שצריך לכבוש. מה? אני שואל בבראשית, במעשה בראשית. פירו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה. נכון? כתוב או לא? זה אומר שכשהקדוש ברוך הוא נותן מתנה, הוא דורש מן האדם גם לכבוש את המתנה. זה ההבדל שיש בין מתנה לבין נחלה. מתנה צריך גם דעת הקונה, לא רק דעת המקנה. לכן, כוח מעשיו יגיד לעמו. הוא גילה את הממד הכוחני שיש במעשה בראשית. הוא הגיד את זה לעמו. איפה, באיזה פסוק זה? פסוק כ"ח. כן? מילאו את הארץ וכיבשוה, זה פסוק כ"ח במעשה בראשית. כוח של מעשיו יגיד לעמו. לתת להם במתנה מה שהגויים לוקחים בנחלה. לתת להם במתנה מה שאצל הגויים רק מקבלים בתור נחלה. מובן? לתת להם נחלת גויים. בסדר? עכשיו יותר מובן? אגב, אני רוצה להגיד לכם שהוויכוח הזה הוא ויכוח עתיק. גולדה מאיר, שהייתה ראש ממשלת ישראל, מספרת שכשהיא ביקרה לראשונה אצל האפיפיור, פאולוס השישי, זה היה הרבה לפני שהיו יחסים דיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין הוותיקן. אז פאולוס השישי אמר לה, ככה היא כותבת לפחות, אני מזועזע. בדרך כלל היא הייתה תמיד אומרת, אני מזוזעת. אתם זוכרים? מזוזעת.
לא זוכרים,
לא זוכרים. טוב. אבל כל פנים, הוא אמר לגולדה מאיר, אני מזועזע מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. שימו לב לאופי הטענה. הוא לא אמר זה גזל. אבל הוא אמר בדיוק הטענה שהיא מובד ברשי. ליסטים אתם שכיבשתם.
הוא
לא, היא לא צריכה להראות לו את הרשי, זה הוא מביא את הרשי. הוא אומר, אני מזועזע, מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. הוא לא אמר, זה לא שלכם. אתה יודע מה היא ענתה לו? אבל זה שלנו. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, התהום התיאולוגית הפעורה, היא לא הייתה דתיה, עד כמה שאני זוכר. גם אם הייתה דתיה, היא לא הייתה מניחת תפילין. אבל... גם לא של רשי. כן. אז... אבל היא אמרה לו את מה שרשי אומר, זה שלנו. זאת אומרת, בתפיסה היהודית, אם משהו הוא שלך, א', יש לך זכות לקחת אותו בכוח, ב', אולי יש לך חובה מוסרית לקחת אותו בכוח, כי אתה צריך להשיב את הצדק לעולם. חלק מהצדק זה גם הצדק שלך. מובן? זה עונה לשאלה של מכון אורה שנה שעברה. עכשיו יש פה שאלה חדשה. הרב, בוקר טוב. תודה. רציתי לשאול, האם קיים איזון בעולם... כמספר הצדיקים, מספר הרשעים, כישראל עמלק. א', השאלה היא יפה, ב', היא לא קשורה לעניין, ג', בכל זאת אני אענה. למה? פרוטקציה לאינטרנט, מה נעשה? התשובה היא שלא, לא קיים איזון. יש רוב רשעים ומיעוט צדיקים, ככה זה. טוב, בבקשה.
יש קשר לנגישות ולנחישות? לטענה הזאת של האפיפיור?
אני לא הבנתי מילה מה שאתה אומר.
בגירוש גוש קטיף.
נו, אז מה זה קשור לעניין?
אז הייתה כוונה לצאת משם בנועם הליכות.
זה לא קשור לעניין בכלל מה שאתה שואל. זה סוגיה שצריך לפתוח אותה, אבל זה לא הנושא. בסדר? הלאה. טוב, אז איפה אנחנו? הגבורה האלוהית, כן, איפה אנחנו? הגבורה האלוהית השרויה בעולם שחידשה את העולם וחדשתו בכל יום היא שמפיה שמענו את התורה, מפי הגבורה שמענו אנוכי ולא יהיה לך, וכל התורה כולה קיבל משה מפי הגבורה. זאת אומרת שכאשר אנחנו עסוקים או בלאומיות או בתורה, אנחנו עסוקים בבריאת העולם. טוב, יש פה שאלה ממקסיקו. The חרדים say the same that we had to wait instead of conquering the land, right? Land, see, right? כן. כלומר, אתה שואל, האם החרדים אומרים את אותו הדבר, שהיינו צריכים להמתין ולא לכבוש את הארץ, עד שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו אותה. כן? ככה שואל יעקב ממחיקו.
זה כמו שהנוצרים אומרים.
אז הוא שואל, האם הם אומרים אותו הדבר? זה תלוי. חלקם כן, חלקם לא. כן, העמדה החרדית איננה אור אחד, איננה אחידה. יש שתי עמדות חרדיות עיקריות. יש העמדה של סטמר, כלומר, מיוצגת בעיקר על ידי סטמר, אבל על ידי עוד כמה זרמים ביהדות, שאומרת שאסור להקים מדינה. לא משנה דתית, חילונית, אסור להקים מדינה. למה? כי זה מרידה, כל מלכות היא מרידה ממלכות שמיים. אתה צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא ישלח לך את המשיח, הוא ידפל בזה. כן, זאת, וזה באמת דומה לעמדה הנוצרית, אם כי עם קצת הבדל. לפי ההבדל אחד, פשוט מאוד, שלפי הנוצרים, הגאולה איננה פוליטית בכלל. הם לא מצפים בכלל למלך. מה שאין כן, אפילו חסידי סטמר או חסידי חבד, הם מצפים לכך שיבוא מלך. כן, כלומר, זה בכל זאת, הייעוד הוא כן פוליטי. מה שאין כן בנצרות שבכלל לא. אבל, כן, אותו דבר. אבל מהבחינה העקרונית, כן, מהבחינה, הייתי אומר, המעשית שצריך להמתין, בזה יש דמיון. אבל העמדה המצויה יותר אצל החרדים איננה העמדה הזאת. כן, העמדה של סטמר היא עמדת מיעוט בעולם החרדי. העמדה החרדית הקלאסית היא שמדינה זה בסדר, אין לנו שום דבר נגד זה, רק יש לנו משהו נגד זה כשזה חילוני. כיוון שהמדינה היא חילונית, אנחנו מנותקים ממנה. אם המדינה תהיה דתית, נקבל אותה. אגב, גם כשהיא תהיה דתית, לפי העמדה החרדית, אין בה קדושה. אין בה קדושה, כי אין קדושה בכלל. יש קדושה בפרט.
כל המצוות התלויות בארץ?
כן, זה מצוות פרטיות. זה מצוות של הפרט בארץ. זה לא מצווה של הכלל. כלומר, המושג של מצווה על הכלל הוא זר למחשבה החרדית.
אבל זה לא דוחה.
מה?
על מה מתבססים ככה? זה לא נכון.
לא, השאלה הייתה מהי העמדה של החרדים. זאת הייתה השאלה של יעקב ממקסיקו. בסדר? זהו. אז הסברתי מה העמדה. כן. אם אתם רוצים אפשר להשלים שיש גם עוד שתי עמדות ציוניות.
כן.
יש עמדה ציונית שאומרת מדינת ישראל זה טוב. אל תתלהב, אבל זה טוב. למה? זה טוב שיש לנו עצמאות, זה טוב שיש לנו ארץ ישראל, זה טוב שיש לנו מצוות הקלות בארץ, לכן צריך להיות שותפים לתהליכים האלה. זאת עמדה למשל של הרב מיימון, זיכרונו לברכה, או של הרב סולובייצ'יק, זיכרונו לברכה. ויש עמדה אחרת, היא העמדה של הרב קוק, שמדינת ישראל היא הגאולה. ולכן מדינת ישראל היא גם קודש. לא סתם קודש, אלא קודש קודשים, כי היא הגאולה. בסדר? אם כן, יש לכם פה ארבע עמדות. מי אגב צודק מכולן? הרב קוק כמובן צודק. הרב קוק אמר. טוב. איפה אנחנו? אז זאת אומרת, אם כך, אם כל המעשה הלאומי או הדתי שלנו, אנחנו קושרים ליוצר בראשית, יוצא לפי זה שגם הלאומיות שלנו וגם התורה שלנו חייבות להקיף את כל מישורי המציאות. דהיינו, גם את הקודש וגם את החול, גם את הנשמה וגם את הגוף. לכן, זאת אומרת, המסקנה המתבקשת מזה זה המשך המשפט. את הגוף אין אנחנו עוזבים. לא את הגוף הפרטי, כי הרי התורה יש לה התייחסות לענייני הגוף, עד כדי כך שיש מצווה, המצווה הראשונה שאנחנו מקיימים היא מצווה בגוף, שהיא מצוות ברית מילה, בחלק היותר גופני של הגוף, ולא את הגבייה הלאומית. כן? יש לנו גם מצוות של כיבוש ארץ ישראל, של מלכות וכדומה. כי אם אנחנו מנצחים אותו, מה זה לנצח את הגוף? אין הכוונה להכניע אותו, לשבור אותו. לא. אין הכוונה לרומם אותו. כמו מנצח של תזמורת, ביטוי יפה.
הפוך אותו לנצח.
כן, לתת לו נצחיות.
הכוונה היא לקדושים תהיו? מה שרש"י מפרש שכל מקום שאתה רואה פרישה
מנצחת. גם, אבל הכוונה באופן כללי. שאין פסילה של ערכי הגוף. הגוף הוא בעל ערך. אין פסילה של דרכי הגוף. כן, בבקשה.
הוא מתייחס לגוף פרטי
וגבייה לאומית, כאילו למה הבדל בין לאומית? אין שום הבדל. גוף וגבייה אותו דבר. אפשר גם להגיד גוף לאומי. המילה גבייה בעברית של פעם זה לא כמו בימינו. גבייה היום זה מת. כן, דווקא אצל חז"ל המילה גבייה זה חי. כן. ועם רוחי גבייתי.
כן. אנחנו נחשבים
מתים לומר? לא, זה עניין של שינוי השפה. יש מילה שבתקופה מסוימת זה משמעות א', תקופה אחרת של משמעות ב', לא לעשות מזה פילוסופיה, בבקשה. בסדר. כי אם אנחנו מצרים אותו, יודעים אנחנו שהיצר הרע והיצר הטוב, יצירה אחת היא מידי אל עולם. זאת אומרת, יצר הרע זה דבר חשוב. אל תבטל את היצר הרע, צריכים אותו. וכמו כן, הרי יש למשל במסכת ברכות כתוב, לעולם, שלום, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. מה זה ירגיז יצר טוב על יצר הרע? למה לא כתוב יהרוג את היצר הרע?
כי אי אפשר.
לא, זה לא שיהיה אפשר, אפשר להרוג את היצר הרע, אבל זה לא טוב.
אפשר בדיוק?
אפשר, אפשר לעשות טיפול כזה שלאדם כבר לא יהיה חשק לרע. אבל אז זה אדם מדולדל.
אבל היצר קיים, אין שימוש ביצר הרע, אבל היצר...
לא, לא, אפשר גם לבטל את היצר הרע, וזה מה שכתוב שם בגמרא בהמשך. לעולם ירגיז יצר טוב על יצר רע. למה צריך להרגיז יצר טוב על יצר רע? אומר הרב קוק, כי זה חשוב. חשוב שיהיה יצר הטוב, חשוב שיהיה יצר הרע. רק שהכוחות של היצר הרע ישמשו ליצר הטוב. אם ניצחו מוטב, ואם לאו, יעסוק בתורה. ואם ניצחו מוטב, ואם לאו, יקרא את קריאת שמע. אם ניצחו מוטב, ואם לאו, יזכור יום המיטה. אומר הרב קוק, יזכור יום המיטה, זה באמת הורג את היצר הרע. אבל זה ברירת מחדל. אם האדם לא הצליח להגיע אל הטוב, מתוך זה שיש לו יצר הטוב ויצר הרע, אז אנחנו נעשה קורבן. נקריב את היצר הרע, אבל חבל. רק בשעתתך.
זאת אומרת,
לעתיד לבוא, ישחט את היצר הרע, נכון. מה זה לשחוט? מה זה לשחוט? מה זה לשחוט? לשחוט זה להפריד את הראש מן הגוף. ככה הוא מסביר רבי חיים וולוז'ין. מה זה להפריד את הראש? לשמור את הראש, רק את הגוף לבטל. פסיק רשע ולא ימות. זאת אומרת, שהשורש של היצר הוא חיובי. ההופעה שלו, השורש של היצר הרע זה מה שנקרא מכונה הראש. היצר הרע המעשי, הוא עושה הרבה שטויות. אז צריך לבטל את ההופעה המעשית. אבל שורשו הוא חיובי. כן.
זה בעצם משלב את זה כמו
האיש והמים במכת הברד? למשל, כן. אז מה שאומר, אבל לא חייבים, המלצה, כשאנחנו לומדים משהו, להשתדל לא לדעת האם זה דומה ל-X, Y או Z. כי ברגע שאנחנו מנסים להבין איך רעיון קשור לרעיון אחר, אחר או לרעיונות אחרים, אנחנו לא מתמקדים ברעיון עצמו. אנחנו צריכים לעשות מאמץ להבין את עצם הדבר. בסדר? לכן, האם זה קשור לברד או לא, לומר לך את האמת, לא אכפת לי. כי אני רוצה להבין את הרעיון שכתוב כאן. בסדר? טוב. יודעים אנחנו שהיצר הרע והיצר הטוב, יצירה אחת היא מידי אל עולם, וכמו כן, עולם הזה ועולם הבא. מעניין, איך נקרא העולם הבא בשפות זרות? אומרים העולם האחר. כן? הוא העולם שמעבר. כן? בשפות אחרות, בתרבויות אחרות, העולם הבא נקרא העולם השני, העולם האחר, העולם שאחרי. מה שאין כן בעברית, אנחנו מכנים אותו העולם הבא. מה זה העולם הבא? זה אותו עולם. אז זה העולם הבא. העולם כפי שהוא בעתיד יהיה. הולך ובא. כן? זאת אומרת, יש אחדות בין שני העולמות. במשנה באבות נאמר שהעולם הזה דומה לפרוסדור. נכון? אז מה העולם הבא דומה? רקלין. היה אפשר להגיד, העולם הזה דומה לבית, והעולם הבא דומה לבית אחר. ואתה יוצא מבית אחד, עובר לבית השני. אבל לא כך נאמר, פרוסדור וטרקלין. פרוסדור וטרקלין הם שני חלקים של אותו בית. אז יש קשר בין שני... מה?
באותו בית.
באותו בית, יפה. עכשיו, מה ההבדל בין פרוסדור לטרקלין? שבטרקלין יש הרבה אור, והפרוסדור חשוך. אבל אם פותחים את הדלתות של הטרקלין, אז האור שבטרקלין נכנס גם לפרוסדור. זאת אומרת, יש אפשרות לטעום את העולם הבא כבר בעולם הזה. יש אפשרות כזאת. זה לא בלתי אפשרי. בסדר? אז זאת אומרת, יש אחדות אחת בין שני העולמות. כמו כן, העולם הזה והעולם הבא. מה?
לטעום?
כן, לטעום.
לטרקלין.
כן, בתור הפרוסדור. כן, כן. יש אפשרות כזאת. יש הרבה אופנים.
אולי איזה אופן אחד...
למשל השבת. מעין העולם הבא. מה אתה עושה בשבת? אוכל. נכון? איך היה אצל דני? משהו. נכון? טוב, וכמו כן, העולם הזה ועולם הבא. העולם החברתי המשטרי והרוחני, התיאורי, המוסרי, האידיאלי והממשי. הכל חטיבה אחת היא, והכל עולה במעלות הקודש ומשועבד לרצון גבוה. הכל הוא, אמרתי ונעשה רצוני. עד כאן. יש פה שאלה רק שנייה. האם עשיו הוא היצר הרע שערי ראשו במערת המכפלה? כן, זאת אומרת. טוב, כל טוב.